שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 56, מאמר אתם ניצבים היום כולכם. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי רבש כרך א' עמוד 56, מאמר אתם ניצבים היום כולכם. המפורשים שואלים על מה שכתוב אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. שמתחיל בלשון רבים, אתם, ומסיים בלשון יחיד, כל איש ישראל. הנה המחבר הספר, המאור ושמש, מתרץ, שבזה שאומר בלשון רבים ובלשון יחיד, מרמז בזה על עניין של אהבת חברים. שעל ידי זה שיש בכם, ראשיכם, שבטיכם וכולי, ומכל מקום, כל אחד אינו רואה אצלו יותר מעלה מכל איש ישראל, אלא כולם שווים, בזה שאין אחד מקטרג על השני, לכן גם מלמעלה, גם כן מתנהגים כן במידה כנגד מידה. לכן מושפע למטה כל טוב. הנה לפי דרכנו שלומדים הכל על נושא אחד, יוצא העניין כך. האדם צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים כשור לעול וכחמור למסע, שהם בחינת מוחה וליבה, היינו שכל עבודתו של אדם צריכה להיות בעל מנת להשפיע. ולפי זה נמצא, אם האדם עובד עבודתו בעל מנת להשפיע, ולא רוצה שום תמורה חזרה, אלא הוא רוצה רק לעבוד עבודת הקודש, ואינו מקווה שיתנו לו שום הוספה על מה שיש לו, היינו, ואינו רוצה אפילו שום הוספה בעבודה, היינו, בזה שהוא מקבל איזה ידיעה שהוא הולך על דרך הנכונה, שבטח שזהו תביעה צודקת, מכל מקום, גם על זה הוא מוותר, משום שהוא רוצה ללכת בעיניים עצומות להאמין בהשם. ומה שיש ביכולתו הוא עושה, והוא שמח בחלקו. היינו, אפילו שהוא מרגיש שיש אנשים שיש להם קצת הבנה בעבודת השם, והוא רואה שהוא ריקן מכל, דהיינו, שיש הרבה פעמים שגם הוא מרגיש טעם בעבודה. ולפעמים הוא מרגיש שהוא בבחינת ראשיכם, זאת אומרת, שלפעמים הוא חושב שעכשיו הוא בא לידי מדרגה שעוד אין באפשרותו מציאות שיוכל לרדת למצב של שפלות. שפירושו הוא למצב שאם הוא רוצה לעסוק בעבודת השם, הוא צריך לעשות מאמץ גדול להכריח את גופו. שאז מה שהוא עושה הוא בכפייה, משום שאין לו שום חפץ בעבודה, אלא שהגוף רוצה רק במנוחה, שלא אכפת לו שום דבר. אלא שאז הוא מרגיש שהוא כבר בא לידי ידיעה ברורה שאין דבר אחר בעולם, אלא לעסוק בעל מנת להשפיע. ואז בטח שיש לו טעם בעבודה. ואז כשמסתכל על המצבים הקודמים שהיו לו, הוא לא יכול להבין עכשיו כשהוא במצב עלייה. לכן לפי כל החשבונות הוא מחליט שעכשיו כבר אין שום מציאות שתהיה לו פעם ירידה. אבל לפעמים, אחר יום או אחרי שעה או אחר כמה דקות, הוא יורד למצב של שפלות. עד כדי כך שהוא לא מרגיש על המקום שנפל ממצב העלייה שלו לעומקה דתהום רבה, אלא לפעמים אחר שעה או שעתיים פתאום הוא רואה שנפל מרום המעלות. היינו ממה שהיה מקודם בטוח שהוא גבר בגברים, הוא נמצא כמו כל איש ישראל, היינו כמו עמך. הוא מתחיל אז לחשוב עצות בנפשו, ומה עליי עכשיו לעשות, איך אני יכול להרים את עצמי שוב למצב של גדלות שהיה לי. אז האדם צריך ללכת על דרך האמת. היינו לומר שמה שאני נמצא עכשיו בתכלית השפלות, זאת אומרת שמשמיים זרקו אותי בכוונה תחילה, בכדי שאני אדע אם אני באמת רוצה לעבוד עבודת הקודש מטעם להשפיע, או שאני רוצה להיות עובד השם מטעם שעניין זה מספק לי יותר משאר דברים. ואז אם האדם יכול לומר שאני רוצה עכשיו לעבוד בעל מנת להשפיע, ואין אני רוצה לעבוד עבודת הקודש בעל מנת שאני אקבל איזה סיפוק בעבודה, אלא זה לבד מספיק לי, בזה שאני עובד עבודת הקודש כמו כל איש ישראל שהולך להתפלל או ללמוד איזה שיעור בדף היומי, ואין לו זמן לחשוב אז על איזו כוונה הוא לומד או מתפלל, אלא הוא מקיים פשוט בלי מעשה, פשוט מעשה בלי שום כוונה מיוחדת. אז הוא נכנס שוב לעבודת הקודש, משום שהוא רוצה עכשיו להיות פשוט עובד השם בלי שום תנאים מוקדמים. וזה שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם. היינו, כל הפרטים שעבר עליכם, היינו כל המצבים שהיו לכם, מצבים של גדלות, או מצבים פחות מגדלות, שהיה נחשב למצב של בינוני וכדומה, אתם לוקחים את כל הפרטים, ואין אתם מחשיבים מדרגה לגבי מדרגה, מטעם שלא חשובה לכם שום תמורה, אלא חשוב רק שעושים רצון השם, שציווה לנו לעשות מצוות וללמוד תורה. וזה אנו מקיימים כמו כל איש ישראל הפשוט. היינו שהמצב שבו הוא נמצא עכשיו הוא חשוב אצלו כמו שהיה חושב שנמצא במצב הגדלות. אז השם אלוקיך קוראת עמך היום. זאת אומרת שאז השם קוראת עמו ברית. היינו דווקא בזמן שהאדם מקבל את עבודתו יתברך בלי שום תנאים, אלא שמסכים לעבוד את עבודת הקודש בלי שום תמורה, שזה נקרא כניעה ללא תנאי, אז הקדוש ברוך הוא קוראת עמו ברית, שעניין כריתת ברית, פירוש אבי מורי זצ"ל, שבזמן ששני אנשים רואים שהם אוהבים זה את זה, אז הם קורטים ברית ביניהם, שהם יישארו באהבתם לתמיד. ושאל, אם הם אוהבים זה את זה, ומבינים שאהבה לא תפסוק מהם, אם כן, הברית הזה למה לי? ולשם מה הם עושים את הברית הזה? היינו, לאיזו תועלת? זאת אומרת, מה הם מרוויחים בזה שעשו עניין של כריתת ברית? האם זה סתם טקס, או שזה לאיזו תועלת? ואמר, שעניין כריתת ברית הוא שכמו שעכשיו הם מבינים שכדאי להם שכל אחד יאהב את השני, משום הסיבות שהם רואים עכשיו שכל אחד מרגיש את השני שהוא דואג רק לטובתו, אז הם קורטים ברית. שכמו שעכשיו אין לאף אחד שום טענות לחברו, אחרת לא היו עושים קריטת ברית, אז הם אומרים אחד להשני שכדאי לנו לעשות קריטת ברית אחד ולתמיד. היינו, באים שיהיה חס ושלום מצב שיהיו טענות אחד להשני, שאז כל אחד יזכור את הקריטת ברית שעשו אז בזמן שאהבה הייתה מגולה בין שניהם, כמו כן עכשיו, שאף על פי שהם לא מרגישים את שיעור האהבה כמו שהיה אז, מכל מקום הם מעוררים את האהבה הישנה, ולא מסתכלים על המצב שבו הם נמצאים עכשיו, והם חוזרים לעשות טובות זה לזה. וזהו שמועיל את עניין קריטת ברית. היינו, אפילו בזמן שאהבה הייתה ביניהם, פג טעמה, אבל מטעם שעשו את הקריטת ברית, יש להם כוח לחזור ולעורר את האהבה שהייתה להם מהעבר, המאירה, ומכניסים זה שוב לתוך העתיד. נמצא לפי זה, עיקר הקריטת ברית הוא לצורך העתיד, שהוא כעין חוזה שעושים, שלא יוכלו להתחרט במקום, שיראו שאין עוד קשר האהבה כמו שהיה. שבשביל האהבה זו, היה להם תענוג גדול, בזמן שכל אחד היה עושה טובות כל אחד להשני. ועכשיו, שנתקלקלה האהבה, נמשך מזה שאין כוחות שמישהו יכול לעשות משהו לטובת הזולת. ואם הם כן רוצים לעשות משהו לטובת חברו, אז הם צריכים להסתכל על כריתת ברית שהייתה להם אז, ומזה הם צריכים לבנות מחדש את האהבה. היינו, כמו שהאדם שעשה חוזה עם חברו, אז החוזה מקשר אותם שלא יוכלו להתפרד אחד מהשני. היוצא מזה הוא, אתם ניצבים היום כולכם, היינו שחושב פרטים, היינו ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. היינו שמכל מדרגות הגבוהות שהיו לו, נחשב אצלו עכשיו, שהוא נמצא במצב של כל איש ישראל. והוא מקבל על עצמו המצב הזה, כמו בהמצב שהיו לו מצבים טובים לפי דעתו, ואומר, אני עושה את שלי, והשם, מה שהוא רוצה לתת לי, אני מסכים, ואין לי שום ביקורת. אז הוא זוכה לקריטת ברית. זאת אומרת, שהקשר נשאר לתמידות, משום שהשם קרת ברית עמו, לנצחיות. ולפי הנעל יש לפרש הפסוק, הנסתרות להשם אלוקנו, והנגלות לנו ולבננו, עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. ויש להבין מה בא הפסוק להשמיענו. אין לומר שבא להשמיענו שהנסתר אין אנו יודעים, רק השם יודע. אי אפשר לומר כך, כי בלי הפסוק אנו רואים שאין אנו יודעים מה שנסתר מאיתנו. אם כן, מה בא הפסוק להשמיענו? אלא שידוע שיש דבר הנסתר ודבר הנגלה, שפירושו חלק המעשה מה שאנו עושים, את זה אנו רואים, אם אנו עושים, אם לא, ואם הגוף לא רוצה לעשות את המצווה, יש עצה שהאדם יחוף את עצמו שמוכרח לעשות את המצווה בעל כורחך. נמצא שעל דבר נגלה שייך לומר כפייה. דבר הנסתר הוא הכוונה של המצווה. את זה אין אדם יכול לראות מה שהשני מכוון בעת עשייתו. וכן האדם בעצמו, שהוא בעל המעשה, גם כן לא יכול לדעת אם הוא לא מרמה את עצמו בעת עשייתו. הוא חושב שאין לו שום כוונה אחרת, אלא כולו להשם. מה שאין כן, בחינת המעשה נקרא חלק הנגלה. לא שייך לומר שהאדם מרמה את עצמו, שהוא חושב שמניח תפילין, ובאמת זה לא תפילין, או שאישה יכולה לרמות את עצמה, שמדליקה נרות של שבת, ובאמת לא מדליקה. מה שאין כן, בבחינת הכוונה, כן שייך לומר שהאדם מרמה את עצמו. הוא חושב שעושה לשמה, ובאמת הוא כולו שלא לשמה. וכמו כן, לא שייך לומר כפייה שאין יכול לחוף את מחשבתו שיחשוב מה שהוא רוצה. כי בדברים השייכים להרגשה או לידע, אין לאדם שום שליטה שיחוף את שכלו, שיבין אחרת מכפי שהוא מבין, או אחרת מכפי שהוא מרגיש. ובזה נבין את העניין הנ"ל, שאין לנו אלא רק לעשות את חלק המעשה, שזה נקרא הנגלות לנו ולבננו, לעשות את כל דברי התורה הזאת, שאנו מצווים על המעשה. זאת אומרת, על המעשה אנו מצווים לעשות, אפילו על דרך הכפייה. ועל הכוונה, שנקראת חלק הנסתר, שבזה אין להאדם שום דעה ושליטה, אם כן, מה עלינו לעשות שגם חלק הנסתר נוכל לקיים? ובזה יש לו להאדם רק לעשות תמיד בדיקה, היינו לבדוק את עצמו אם באמת הוא עושה הכל בעל מנת להשפיע, או על מנת להשפיע הגוף מתנגד. וכפי שיעור שהוא מרגיש שהוא רחוק מזה, אז אם הוא רואה שאין הוא מסוגל מצד עצמו לעשות שום דבר, היות מה שהוא חושב לעשות כמה עצות, בכדי שתהיה לו יכולת לכוון בעל מנת להשפיע, לא עוזר לו. ועל זה בא הפסוק להשמיענו, שעניין זה דלשמה, הנקרא חלק הנסתר, זה שייך להשם אלוקנו. היינו, שרק השם יכול לעזור לו, והוא בעצמו אין שום אפשרות שתהיה לו מציאות, שאין זה ביד האדם, כי זה למעלה מהטבע. לכן אומר הפסוק, הנסתרות להשם אלוקנו. היינו, שזה שייך אליו, שהשם צריך לתת את הכוח הזה הנקרא להשפיע. וזה שאמרו חז"ל, וזה לשונו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. עניין מבקש להמיתו פירושו שרוצה שהאדם יעשה הכל בעל מנת לקבל, שזה נקרא שהוא נפרד מחיי החיים, וממילא נשארו בהמות. וזה שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים, נמצא שמוות נקרא אם כוונתו הוא לקבל, נחשבת זה לבחינת פירוד. ובכדי לזכות לבחינת דבקות, זאת אומרת, לזכות לכוח של השפעה, שיהיה לו דבר זה, רק הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו, ולא בידי אדם להשיג זאת. וזה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ומבקש להמיתו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. ומזה שבארנו נבין את הפסוק, הנסתרות להשם אלוקנו, והנגלות לנו ולבננו לעשות. שרק בחינת המעשה שייך לנו לעשות, וחלק הנסתר הוא על השם לעשות. אבל גם על חלק הנסתר, גם כן יש לנו לעשות משהו, בכדי שהשם ייתן לנו את חלק הנסתר. וזהו לפי הכלל, שלכל דבר אנו צריכים התערותא דלתתא. והעניין הוא כך, כי יש כלל שאין אור בלי כלי, שפירושו שאין מילוי בלי חיסרון, שאין אתה יכול להכניס משהו אם אין לך מקום ריק, שאז אתה מכניס מה שרוצה. אבל אם אין מקום חיסרון, היינו מקום ריק, איך אנו יכולים להכניס משהו? אילא זאת, אנו צריכים מקודם לראות שחסר לנו את עניין הכלי דהשפעה המכונה רצון להשפיע. וזהו האור שלנו. וכמו שבארנו במאמרים הקודמים, שעיקר השכר שלנו הוא אם אנו משיגים את הרצון להשפיע המכונה אור חוזר, כמו שמובא שכל השכר שאנו מקווים הוא האור חוזר, עיין שם. לכן אם הרצון להשפיע נקרא האור, אז חיסרון זה שהוא רואה שאין לו הכוח דלהשפיע, נקרא כלי, והוא מרגיש שזה חסר לו, זאת אומרת שהוא רואה מה שהוא מפסיד, על ידי זה שאין לו הכוח הזה, שנקרא כוח השפעה. לכן כפי הרגשתו, כך מתרשם אצלו החיסרון. וזה נקרא כלי ומקום ריק, שבמקום הזה שחסר לו כוח דהשפעה, יש עכשיו מקום שיכול להיכנס את המילוי הזה. וזה נקרא שהאור בא לתוך הכלי. אבל צריכים לדעת, בכדי לקבל הכלי הזה, הוא עבודה רבה. היות שיש לנו כלים הנקראים חסרונות, שאנו רוצים למלאות אותם, שהם נקראים כלים של אהבה עצמית, שאנו רוצים לקבל מילוי, והם כלים חשובים מאוד, כי הכלים האלו באים מצד הבורא, שהוא ברא אותם יש מאין, מצד היותו רוצה להטיב לנבראיו, היינו שהיה רוצה לתת מילוי. ואיך אפשר לתת מילוי אם אין מקום להכניס את המילוי? לכן ברא יש מאין הכלים האלו, בכדי לתת להם הטוב והעונג. נמצא שזהו עיקר הכלי שברא הקדוש ברוך הוא. אבל מצד שהכלי הזה, הנקרא רצון לקבל, חשק שתהיה לו השתוות הצורה, המכונה דבקות בהשם, לכן הכלי הזו נפסלה מלהיות כלי קבלה על שפע עליון. וצריכים אתה לכלי קבלה חדשה המתלבשת בכלי הקודמת. ורק על ידי שניהם, היינו על ידי שהרצון להשפיע מתלבש בהרצון לקבל, אז הכלי הזו ראויה לקבל. היוצא מזה, כמו שהכלי הקודמת שנקראת רצון לקבל, באה מצד המעציל, ואין להתחתון שום חלק בעבודת הרצון לקבל, אלא שהכל בא מצד המעציל. כמו כן, הכלי השנייה שנקראת רצון להשפיע, גם כן באה מצד המעציל לבדו. ואין התחתון יכול להוסיף דוגמת הכלי הראשונה שנקרא רצון לקבל. אלא ההפרש הוא בזה שלהכלי דלהשפיע מוכרחת להיות מקודם דרישה מצד התחתון, שהוא מבקש מהשם שייתן לו את הכלי החדשה. מה שאין כן, הכלי הראשונה שבאה לו בלי שום התעוררות מצד התחתון.
אנחנו לומדים שמצווה הראשונה פקודה קדמה. היא עירה. ובמילים הפשוטות, לא כמו שזוהר שם מתאר, עירה מעולם הזה, עירה מעולם הבא, דיברה ושליט, אלה, בוא נגיד בצורה פשוטה. אתם יודעים שאני אוהב לתת דוגמאות מהעולם הזה, ובמיוחד מדרגת החי, מה שיש כאן, כי זה טבעי. ודרגת החי זה כמו יש לנו, אנחנו, ילדים, כמו שאמא כל הזמן נמצאת בחרדה על התינוק שלה, על הילד שלה הקטן, כל הזמן מה איתו, מה הוא עושה, איפה הוא, שלא יזיק לעצמו וכו', ככה בחרדה בלתי פוסקת, בדאגה בלתי פוסקת, ממש ככה בפנים שיש לה ויברציות כאלו, ואין לה מנוחה, בצורה הטבעית. אנחנו צריכים להגיע לכאלו היחסים, לכאלו הדאגות, כלפי הבורא. ככה להיות בחרדה, להיות בדאגה. איך אני אליו? האם דואג? האם אני יכול להוסיף משהו? מה קורה ביחס שלי אליו? שאם אני רוצה להשיג תכונת הבינה, אז למי שאני רוצה להשפיע, הוא כתינוק שלי. לא חשוב שאני קורא לו בורא, אלא מבחינת הדאגה שלי, היחס שלי, זה כך. כי אני כאן רוצה להיות המשפיע. כן? זה לא מפריע לי להעביר את ההרגשה הזאת, כמו שאני יושב מול הבעל הבית ודואג כמה שאני יכול בחזרה להחזיר לו מכל טוב ויחס שלו משהו, איכשהו מתייחס עליי. המצב הזה הוא מצב הראשון, גם כן עוד לא הראשון, אלא כך מזה מתחיל להיות הקשר של האדם לבורא. לפני זה אנחנו צריכים להגיע לאותו הקשר בין אדם לכלל האנושות או לחברה שלו הקטנה, החרדה, שאני מאוד דואג להתאר את זה, אני לא יודע, כלפי מה שמאוד מאוד אוהבים, נותנים לנו בדרך כלל להרגיש את זה מהדוגמאות החיים שלנו, או עם הילדים הקטנים, או עם ילדים הגדולים, או עם ההורים, או עם מישהו שקרוב לנו, יקר לנו. עד כמה שיש לנו דאגה גשמית, בימית, כזאת, למישהו שהוא כאילו מחוץ לי, אבל בעצם זה לא מחוץ לי, בצורה טבעית, איכשהו אנחנו קשורים אליו, אני קשור אליו, ואז מתוך החרדה הזאת שאני קשור אליו ורוצה ודואג מאוד לטובתו, שיקרה לו טוב, ואיך אני יכול לגרום לזה, נותנים לי בזה דוגמה, אחרי שאני מרגיש את החרדה ודאגה ומצטער ודואג וממש סובל מזה שלא כל כך יכול לעזור למי שאני אוהב, נותנים לי הרגשה כזאת עמוקה, ואחר כך מעבירים אותי להבנה שדאגה הזאת צריכה להיות כלפי החברים, כלפי הקבוצה, כלפי כל האנושות וכלפי הבורא, שצריכה להיות חרדה פנימית ממש עד שאתה רועד על האם אפשר לעזור להיטיב מצדך להם. זאת תכונת הבינה שמזה מתחילה, ואז על פני זה כבר מתחילים לבנות משהו חדש. התרגיל הזה שבורא עשה איתנו ומעביר אותנו בכאלו מצבים, גם כן נותן לנו להבין למה אנחנו נמצאים במציאות הזאת, על מנת לקבל, שממנו אנחנו לאט לאט יכולים להשיג המציאות על מנת להשפיע. יש לנו ממה לקחת דוגמאות על פני מה לבנות את עצמנו. וכך מגיעים לדרגת הבינה. יש בזה ודאי שכמה שלבים שאנחנו צריכים לעשות במעשה. כמו שכתוב, נעשה ונשמע. מפני שאם בכל זאת בעולם שלנו אנחנו נמצאים בדאגה הטבעית, בימית, כלפי מי שאנחנו אוהבים, הוא יקר לי, אני תלוי בו, כך נעשה כבר במערכת הגשמית, ששלום שלו, שלמות שלו, בריאות שלו, הצלחה שלו, היא קובעת את החיים שלי. כלפי החברה, כלפי הבורא, אנחנו צריכים כאן להתייגע הרבה כדי שיהיה לנו איזה מין התחלה משלנו, מצדנו. שנעשה הרבה מאמצים ולהתחבר עם כולם. הרבה קריאה, שמיעה על המערכת השבורה שלנו, ששבורה מלכתחילה בכוונה שנשתוקק להקים אותה מעבר. ואחרי המאמצים שמשתדלים בכל זאת להיות בקשר, כאילו תלויים זה בזה, כאילו אוהבים זה את זה, כאילו צריכים זה את זה, וכולי וכולי, שכאילו, כאילו האלו, זה נקרא נעשה, נשתדל. ודאי שבצורה מלאכותית עושים זאת. גם הבורא, עד שכמו שכתוב, שלא יהיה לך כל זר. נו. זה לא פשוט להגיע לזה, בלתי אפשרי בכלל, אם לא נקבל חלק השני, כמו שכתוב, שנעשה ונשמע. נשמע זה כבר חלק השני שתלוי באור העליון. שאם אנחנו נותנים מספיק הגיעה, אז הוא פותח לנו את היכולת, פותח לנו פתח שבלב, כן, זה נקרא פתח לדופקים בתשובה, ואז אנחנו מתחילים להרגיש את החיסרון הזה, החור שבלב. ואז יש לנו דאגה כבר כמו לבינה כלפי התחתונים. כך אנחנו כמו בינה כלפי כל המערכת הנשמות שאנחנו צריכים להתחבר אליהם. אני צריך להתחבר אליהם כדי להשפיע עליהם. וגם כן כלפי הבורא, שאני מחבר אותו אליי כדי להשפיע לו. אני בזה כאילו המשפיע, אז יותר גבוה ממנו, וזה ש אני המשפיע. וכך מתקדמים. לכן הוא אומר שלא חסר לנו שום דבר חוץ מהחיסרון הזה, החרדה הזאת, שממנה ועלה כבר אנחנו מתחילים להבין איך הוא צריך להיות היחס הזה, הלאה לבנות אותו באהבה, בצורות יותר מתקדמות. לכן אתם ניצבים היום כולכם, כולכם, כמו שהוא אומר, שראשיכם, שבטיכם, זקניכם וכו'. זאת אומרת, כל המצבים שאדם עובר באיזשהו יותר גבוה, יותר נמוך, יותר חכם, יותר טיפש, משכיל, לא מרגיש, לא, כל המצבים הוא צריך להבין שהם כולם צריכים, אף אחד מהם לא מבוטל, בכולם צריך לחפש איך להגיע לחרדה כלפי הזולת, כלפי הבורא. כלפי הבורא אולי זה יותר מובן, כי זולת הוא מאוד ככה נמצא מול עינינו וקשה לנו לראות אותו. אנחנו גם כן רואים את הגשמיות, הבהמיות שלו, ולא מערכת הנשמות שקשורים. והאגו של הזולת כאילו דוחף אותנו, מסתיר לנו את הפנימיות, הקשר בינינו. שאלות?
אנטון מסן פטרסבורג שואל, איך אני בודק את הכוונה שלי שאני לא מרמה את עצמי ובעצם עושה את הכל בשביל להתקדם לבד?
אני לא יודע אם אני צריך כל כך לבדוק את הכוונה שלי, האמת. מה יהיה לי מזה? קודם כל, אין לי כלים הנכונים לבדוק את הכוונות. אני לא מבין מה הכוונה שלי נכון, אני לא מבין מי, מה היא. אבל גם כן אני לא יכול לבדוק אותה עם, מכל שכן. כן? ואחר כך לפתח על פני מה שיש לי עכשיו כוונות עוד יותר מדויקות. אני, העיקר זה המעשה, לתת כמה שאפשר יותר, כי זה על בטוח, אתה מוסיף. כן? זה נקרא מחצית השקל, מה שאנחנו למדנו. יש בזה הרבה. זאת אומרת, לתת, 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 בלימוד, בחיבור, בהשפעה, בהפצה, בכל מה שאפשר. זה קודם כל, כי בזה אין, אף אחד לא יכול להגיד, תעשה רשימה, מה אתה פועל, לאו דווקא פיזית, לא חשוב באיזה צורה, אבל שפעלת, שנתת, שעיברת מהרצון שלך כלפי הזולת, זה או חברה או אלוקות, כן? עיברת מעשים. למה? בזה שאתה מעביר לשם את המעשים שלך, אתה משקיע. זה כמו שלקחת, נגיד, תינוק מאומץ. ואתה משקיע בו, הוא נעשה לך יותר קרוב משלך. כי בשלך אתה לא כל כך משקיע. אתה יודע שיש ביניכם איזה קשר בימי. כן? גשמי. גופני. מה שאם כן, בילד, נגיד, מאומץ, אתה משקיע יותר ויותר, יש לך חרדה. שהקשר שלכם הוא לא מספיק, ואתה רוצה לקשור אותו, ושהוא יהיה קשור אליך חזק. אז אתה משקיע הרבה. מזה שאתה משקיע הרבה, ילדים האלה הם נעשים יותר יקרים מילדים שלך. זה באמת ככה. זה... כי החרדה נמצאת בפנים, שהוא לא שלי בדיוק, ויש כאן עוד משהו שאולי אני צריך להוסיף. אולי אני לא מתייחס אליו נכון. אולי עוד משהו, אולי מצידו אני לא אזכה ליחס כמו לאבא שלי, כמו לאבא שלו, וכו'. אז אנחנו רואים כאן איזה חרדה בפנים, עד כמה שהיא חשובה, כדי דווקא על פניה, לגלות את האהבה. זה מה שאנחנו צריכים המבורא. למה הוא לא ברא אותנו בצורה שנהיה בצורה מלכתחילה, טבעית, גשמית, בימית, קשורים עליו? מפני שחרדה היא הזאת, היא נותנת כל ההתפתחות, כל היכולת להתפתח. מה שאם כן בילדים שלנו בצורה טבעית, אנחנו רואים עד כמה שזה נכבה והולך והולך, אנחנו מזדקנים, הם גודלים, ואז אנחנו נפרדים. חסרה אותה החרדה. אז נקווה שאנחנו נגיע לזה ונעבור לחלק השני.
נעבור לחלק הבא של השיעור.